שלום חברים, פרק 89, AI וחברים, שמח לכולם, בעיקר לעומר הררי. מה המצב עומר הררי?
מה המצב רותם בר? מה העניינים אחי?
תקשיבו, אתם חייבים להבין, עומר שלח לי עכשיו פוסט של מישהו שכתב ב-X, כן אומרים X, והוא מספר שם את הסיפור שלו, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא, אז אני מקווה מאוד שזה אמיתי, על בן אדם שכאילו עובד בחברה עם 4,000 איש, וכאילו סגרו קופיילוט ל-4,000 אנשים, וכאילו הוא מספר כאילו איך זה עבר בחברה, ומה הם עשו.
איך זה הרגיש, ומה רותם עשה עם זה, מה רותם
הלך לעשות. וכמה דברים, ואני, הדבר הכי שדגדג לי, גירד לי בגוף לעשות מהדבר הזה, לעשות מזה שיר. אבל לא סתם שיר, שיר רפ משנות ה-90, שמספר את הסיפור הזה. ושמעתי את זה לעומר, עומר, שמעתי לך את זה עכשיו, ממש עכשיו, מה אתה אומר על הדבר הזה?
מאסטרפיס, אין לי ככה, דרך אגב, גם הטקסט שהוא כתב וגם מה שאתה עשית, מאסטרפיס לגמרי. רותם, מה יש לנו היום? אנחנו מעבר לזה שאנחנו הולכים לדבר על
כזה,
כמובן שהוא הולך לי, זה באמצע.
סטופ, זה בסוף הפרק, רותם תירגע, זה בסוף הפרק, טוב, יאללה.
כן. אתה אפשר להתחיל רותם? אפשר להתחיל? אפשר לעשות את זה מסודר בבקשה?
כן.
תודה רבה.
כן, כן. תקשיב, יש לנו מלא חידושים, מלא דברים שקרו בעולם. יש לנו גוגל, יש לנו אופן AI, יש לנו כל מיני מחקרים, דברים מעניינים שקרו.
מה אתה מדבר רותם? אתה יודע, אתה אומר לי גוגל ואופן AI. ארצות
הברית ששנה דברים.
תקשיב, שנייה, רגע. תספור. יש לך קלינג, מייקרוסופט, שיומי, אדובי, לוקי, דורדש, מטה. אופן AI אמרתי כבר, כי הם עשו כבר איזה 7 זה, וגם גוגל איזה 8 הכרזות. אבל יש לך את בלק פורסט לאבס, ואת ממשל ארצות הברית שלא הפסיקו, וזום, ומאנוס, ואנווידיה, ואליבאבה, ומריאם, ופלורידה, אפילו פלורידה סקול, שעשו, דאגו לחדש פה ולהוציא דברים. לא דיברתי בכלל על MIT, ודיסני, ורנווי, וריוויאן, ו... ו-BBVA, ו...
שלוש,
אנחנו... אני אראה לי אפסיק פה.
אנחנו לא נכניס את כולם, די, אין לו מקום, די.
אין שום סיכוי שנעבור על הכל, כי זה כל רק זה, זה מהשבוע האחרון.
לב חלש, זה מה שיש לי, לב חלש. אל תעשה לי דברים כאלה.
אוקיי, אז בואו נתחיל מההתחלה, בסדר? כולם מבינים שהמרוץ שאנחנו נמצאים בו, הוא נמצא אולי בסוף סיבוב ראשון, אבל יש לנו דמון הקפות לעשות, ואנשים משנים לגמרי, אני אומר אנשים, אני מדבר על מקבלי ההחלטות, אני מדבר על מקבלי ההחלטות הרציניים שמזיזים דברים ימין לשמאל, הלוא עם ממשלת ארצות הברית, אירופה, סין וכיוצא בזה, שבאמת גורמים לקוחות בשל השוק לזוז. כולם מקבלים החלטות חדשות לקראת 2026. נראה לי נתחיל מארצות הברית? אנחנו נתחיל מארצות הברית.
תודה מה? בוא נתחיל מארצות הברית.
נשמע טוב.
אז ב-11 לדצמבר טראמפ חתם על צו שביצוע, צו ביצוע, שהפך את ממשל הפדרלי למען, תקשיב טוב, אובר, של רגולציית AI, הוא מנסה בעצם לעקוף את כל החוקים המקומיים ולהגדיר שרק החוקים הפדרליים קובעים את הכללים של מה שקשור ל-AI. הבעיה, זה כנראה לא חוקתי הסיפור הזה שלהם שם, זה מעורר ביקורת מכל קצוות הפוליטיות, והבחור שמוביל את זה יושב על הר של השקעות שיכולות להרוויח הרבה מאוד כסף מהצו הזה. אז הצו בשם, תקשיב טוב, אמריקאים מתים על הדבר הזה,
no.
Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence, יוצר לצוות משפטי חדש במשרד המשפטים שתפקידו היחיד, לתבוע מדינות שיש להם חוקי AI מעיקים. מדובר ביותר מ-100 חוקים, שמדינות כמו קליפורניה, קולורדו,
רגע, רותם, אתה מדבר פה על צוות שהוקם בשביל לתבוע מדינות אחרות.
כן, נכון.
אוקיי, רק איתי לבדל.
עכשיו, רוב החוקים האלה דורשים שקיפות או מגינים מפני דיפ פייקס, אבל הצו ממוקד במיוחד נגד חוקים, נגד, תקשיב טוב, הפליה אלגוריתמית, אלגוריתמית, אוקיי? כמו שהחוק החדשני של קולורדו, שאמור ממש להיכנס לתוקף ביוני 2026, ודורש מחברות להשתמש בתקשיב טוב כמה החוק הזה מגביל. זהירות סבירה כדי למנוע הטיות של AI בהחלטות קריטיות כמו העסקה, הלוואות או שירותי בריאות. אז האירוניה, בוא נגיד לדבר על האירוניה, הצו עצמו טוען שחוקים כאלה מכריחים את ה-AI ליצור תוצאות שקריות במהות שלהם. וכדי למנוע, כדי למנוע אפליה, עדיף לשקר מאשר להפלות, נכון? זה בדרך כלל הולך להיות ככה. זה כמו להגיד שחוק נגד אפליה בעבודה מכריח מעסיקים לשקר, בטיעון שהמשפטי שמבוסס על טענה שמדינות מפריעות למסחר הבין מדינתי. אבל מומחי משפט אומרים שזה חלש כנראה, וזה לא יעמוד בבית המשפט, כי גם לטראמפ יש בעיות בבית המשפט העליון שלו, זה לא רק אצלנו. והנה החלק הממש ממש מעניין, צהוב וזה, כי אנחנו מדברים על צהוב, אנחנו אוהבים צהוב, נכון?
אוקיי.
האדם שהוא מוביל את המהלך, הוא קוראים לו דיוויד סאקס. והוא לא פחות ולותר, כן? הוא הספשייל אדוויזור פור AI אנד קריפטו של ממשל טראמפ. סאקס הוא הגדרה של ניגוד עניינים הכי קלאסי שיכול להיות. הוא ממשיך לעבוד בחברת הון סיכון שלו, שקוראים לה קראפט ונצ'ורס, תוך כדי עבודה בבית הלבן. ולפי המסמכים הציבוריים, הוא וקראפט, החברה שלו, מחזיקים ביותר מ-400 השקעות בחברות AI וקריפטו, וכן,
כן, הוא התנתק, זה מאוד מוכר,
הוא התנתק מחלק מההשקעות כמו אמזון ומטה, אבל השאיר את רוב...
זה כל כך מצחיק שם שהכל מחובר להכל שם, ברמה של כאילו... אז זה היה אחת גדולה. אתה יודע, רותם, שבנוסף לכל הסיפור הזה, טראמפ מקים צוות נוסף, שהצוות הזה הולך להיקרא Tech Force, US Tech Force, לא סתם. שבמהות שלו אמור לקלוט עכשיו עוד 1,000 עובדים, שהם דחמדים על מהנדסי תוכנה, מהנדסי נתונים, מנהלי פרויקטים, מומחי בינה מלאכותית, whatever, שהולכים להיכנס לתוכנית שלמה תחת העבודה ישירת שלה בסוכנויות הממשלתיות השונות, והולכות לבצע שיתופי פעולה עם המגזר הפרטי של בדיוק כל החברות שציינת עכשיו. מייקרוסופט, אמזון, מטה, אדובי, XAI, כל מה שתורם לכלכלה האמריקאית, וזה בדיוק דעתי החלק מהצד השני, מה שנקרא שטראמפ בא ואומר, אנחנו נטבע את כל מי שלא ייתן לנו את מה שאנחנו מבקשים, מהצד השני נביא את כל המומחים אלינו כדי לטפח ולחזק את הכלכלה, כי זה הדבר היחיד שמעניין את טראמפ כרגע במצב שבו הוא נמצא, וזה שם את כל שאר העולם במקום שהוא לא כל כך נוח.
נכון.
אירופה, לצורך העניין.
אבל מצד שני, שינויים זה דבר שלפעמים...
שינויים זה דבר מבורך. שינויים דבר מבורך, אבל אירופה לצורך הדוגמה, הם עכשיו קצת בפניקה. אירופה משנים לגמרי את הדרך שבה הם מסתכלים על בינה מלאכותית, ובאים ואומרים, שומעים? יש מצב שהגזמנו קצת עם כל ההחמרות?
מה? לא יכול להיות.
אופס, התעוררנו בבוקר וגילינו שאנחנו 80% מאחורה במרוץ הבינה המלאכותית, כי אנחנו חסמנו חדשנות, כי אמרנו לכולם, לא, אסור, על הכל בערך, כשכל האחרים פשוט התקדמו, והתעוררנו בבוקר וראינו שאנחנו לא בלופ. אז האירוע הזה של טראמפ עכשיו מעורר את כולם.
תקשיב, חברות לא משקיעות כסף בכל מה שקשור ב-AI בעולמות של האיחוד האירופי, בגלל הרגולציה הלא הגיונית שהתחילה בשנה, בתחילת השנה, ותקשיב, הם מבינים שהם הלכו, אתה יודע, האיחוד האירופי, גם ב-GDPR, שזה כל מה שקשור לפרטיות, הם הלכו הכי הכי רחוק שיכול להיות, באמת הכי הכי רחוק, עכשיו מדברים על זה של להתחיל להוריד, כאילו בואו, הגזמנו, בואו נתחיל להוריד קצת, כי זה היה מוגזם מדי הסיפור הזה של ה-GDPR. אז יש קצת הגבלות בחידוש שלו עכשיו, ואני חושב שה-From the Makers of GDPR הביאו לנו את החוק ה-AI שלהם, התקנות הלא הגיוניות האלה, ופתאום מבינות, יש לנו אחלה תקנות, זה מושלם, אנחנו שומרים על כולם, אבל אין ממה לשמור. זה כאילו, לא נשאר אף אחד שיסגור את האור, במקרה של אירופה.
ממש. כן. וזה לגמרי משבש את כל מה ש... את כל מה שקורה בחוץ. סין כמובן, סין כמו סין על הרגליים, משתדלים לעשות את כל מה שהם יכולים כדי לגנוב צ'יפים של אינווידיה ולספר לכולם שהם ימציאו דרך אחרת שאף אחד לא מכיר. משהו לא שהיום אנחנו יודעים שזה איך שהוא בדרך לא דרך, לא אני לא אתה, הגיעו צ'יפים של אינווידיה לסין.
אני לא יודע מה קרה, אני יצאתי ב5.
בדיוק. וככה נראית סוף שנה לפחות מהצד של הארגונים הגדולים, אז יש לנו הרחק הרחק מאחורה את אירופה, את טראמפ שאומר אנחנו נוביל את כולם, ואת סין שאומרים אנחנו נעשה כל מה שאפשר בשביל להישאר במרוץ, אנחנו לא יודעים מה זה הדבר הזה שנקרא חוקי, אבל אתם תשמרו את החוקי שלכם אצלכם, ואנחנו נעשה מה שבא לנו. וזה בערך הסטטוס העולמי שאנחנו עומדים עליו היום. אני רוצה לקחת אותך מאוד מהר לדבר סופר סופר מגניב שנתקלתי בו לאחרונה. אני עוקב אחריו כבר תקופה יפה, וזה מאוד מאוד מעניין להסתכל על זה. אני מדבר על זירה חדשה, זירה של מודלי בינה מלאכותית, שנקראת אלפא ארנה, מי שרוצה לחפש...
נוף אחד, נוף וואן.
נכון, מי שרוצה להסתכל קצת על מה אני מדבר, כותב בנוף, nof1.ai, ופה מדובר בעצם על זירת מסחר חיה ואמיתית, שבה מודלי בינה מלאכותית אמיתיים סוחרים בכסף אמיתי, תחת חוקים שהוגדרו מראש, ומדורגים לפי ביצועים פיננסיים, לא מבחנים, לא בנצ'מרקים, אלא אשכרה תוצאות בשוק. מאוד מאוד מגניב, אנחנו כרגע סיימנו את העונה השנייה, שלפי איך שהם קוראים להם זה עונה אחד, אני אתן רגע סקירה מלמעלה על מה אנחנו מדברים פה, ומה מיוחד כאן. אז לא מדובר על לידרבורד של מי ענה נכון ומי לא, בסדר? מדובר על ניסוי שהוא אשכרה לוקח את האינטליגנציה היישומית שיש לבינה מלאכותית לתת, ושם אותה תחת איזשהו סיכון. יש ארבעה מבחנים מקבילים שרצים בוז, שבו הם, אני עוד רגע יעבור על כל הארבעה, אבל החוקים הקבועים שרצים לכל הארבעה ולכל המודלים זה שככה, כל מודל מקבל לון התחלתי של $10,000, פועל באותם תנאי שוק, משלם עמלות, כולם משלמים את אותם סוג של עמלות, ובסוף נמדד לפי תוצאות סופיות, אלא לא על כוונה טובה, בסדר? זה יותר קרוב לביולוגיה אבולציונית מאשר למדעי המחשב, נראה לי, לא יודע איך להסתכל על זה. ארבעה מבחנים, כמו שאמרתי, יש לנו מבחן אחד שנקרא New Baseline, שזה בעצם מין סוג של מבחן של התנהגות ניטרלית, בלי אגרסיות, בלי פילוסופיה. זה בסוף לוקח את המודלים, אומר להם, הנה $10,000, לכו תשקיעו, בואו נראה מה יוצא לכם. ה-New Baseline נקרא New Baseline, בגלל שבמבחן הקודם זה היה נקרא Baseline, ואז יצא מבחן חדש, אז הוא New, אז, אבל יש שתי גרסאות, אמורה לצאת לדעתי גם בסוף תצאה שלישית. המבחן השני נקרא Monk Mode, Monk Mode מהמקום של, בעצם פה זה מבחן של שמרנות, המודלים מבקשים מהם בסיסטם פום שלהם להיות שמרנים, מינימום טריידים, שליטה עצמית עמוקה, ופה מה שמעניין במבחן הזה שפה נחשפות התגובות של המודל במקום שבו הוא לא פועל, וזה מצחיק, זה קשה, בסדר? למי שעובד עם בינה מלאכותית יודע שמודל AI, כשאתה נותן לו משימה לאיזה agent, הוא אוהב לרוץ ולהמציא ולחפור, מונק מוד אמור לעשות הפוך, הוא כל הזמן צריך לשכנע את עצמו לא לפעול, מאוד מאוד מעניין. המודל השלישי, התחרות השלישית נקראת Situational Awareness, שזה קריאה של הקשר, תנודתיות, טיימינג של השוק, זה כאילו המצב הכי אנושי, הכי הרבה מודלים נופלים בו, עם זאת גם פה הרוויחו הכי הרבה כסף, ובסוף יש את המבחן שנקרא Max Leverage, מה שנקרא לחץ, סיכון, אגו, הכל בפנים, פה רואים מי מתפקד ומי מחזיק תחת לחץ, ומי האופי, למי יש אופי חזק. בשורות התחתונות, אנחנו המנצח הגדול של התחרות זה גרוק 4.2 שבפיק שלו הביא 65% של צמיחה למניה, בסוף התחרות הוא נפל, אבל לדעתי הוא נפל כי השוק פשוט נפל בזמן האחרון וכל המניות שהם עובדים איתם נפלו למטה. רותם, אתה על השטק?
הוא נפל בנג'י בלי חבל, הוא נפל, לא סתם נפל.
אבל הוא עדיין ברווח, הוא עדיין ברווח של 35% סיים את המסלול.
Can I call you bullshit now or not?
למה? אני מסתכל על זה עכשיו בעיניים שלי.
תגיד לי מתי, נו, בחייך.
מה הטוטל PNL שלו, רותם? מה הטוטל PNL בסוף?
1,121.
לא, זה הנט.
אז הטוטל PNL, הטוטל PNL שלו זה 3,615.
יופי, תודה רבה, בעברית פשוטה.
זה פוקס.
אל תגיד לי פוקס.
פוקס קוראים לזה?
אל תגיד לי פוקס, בעברית פשוטה זה נקרא 35%.
אז אני יכול להגיד לך, בואו נשים דברים על השולחן.
שים אותם על השולחן.
נוף אחד זה דבר נחמד מאוד, זה סבבה, אין לי בעיה איתו, זה מעניין. וצריך להגיד שזה לא מדד לשום דבר. בוא נגיד את זה ככה. קודם כל, המניות שהמודלים יכולים לסחור, זה מניות מאוד מאוד בסיסיות.
מאוד ספציפיות, מאוד ספציפיות, לא הגעתי לזה באמת.
כאילו, נסדק, יש פה דברים מאוד, טסלה, יש פה כמה דברים מאוד מאוד, רק המניות הגדולות ביותר שיש בעולם, רק אותם אפשר לסחור.
כן, צריך להגיד שיש להם אופציה לשים לונג ושורט על המניות, וזה סופר משעשע לראות את גרוק שם שורט על טסלה.
נכון, שזה תמיד חזק.
זה תמיד קץ לראות דבר כזה.
מה אבא לי אומר? אבל תקשיב, אם אתה נכנס, ואתה נכנס רגע לתוך ה... לתוך המודלים האלה, ואני נכנס רגע והסתכל רגע גם על דיפסיק וגם על זה, לא על מה שמרים לך שמה, דווקא יותר להיכנס לוולט, יש שם הלינק שנכנס, אתה יכול להיכנס לוולט, ואתה ממש יכול לראות איך הוא, מה הוא עשה, איזה טרנזקציות הוא עשה, מתי הוא עשה אותם, איך זה גדל, איך זה קפץ.
יותר מזה רותם, אתה יכול להצליב את זה במודל צ'אט ולראות איך הם חושבים, כי המודלים מדברים לעצמם כמו שהם עושים תמיד.
נכון,
אז אתה יכול לראות את הצ'יין אוף צ'אטס ולראות מה הוביל את ג'מיני 3 לבחור אם לקנות, לרדת מהמניה, איפה לשים פוזיציה, למה target pricing שהוא מכוון אליו. יש הרבה מה ללמוד מתוך ההתנהגות הזאת.
נכון.
אוקיי.
אז אני רוצה להגיד שאם אנחנו מסתכלים ככה על הדברים, אני לא הייתי בא ואומר שגרוק הוא המנצח הגדול. גרוק הוא לא המנצח הגדול.
מי המנצח?
עם כל הכבוד. אם אתה מסתכל ברמה מלמעלה, אז אתה יכול לראות שיש פה 32 מודלים, אוקיי? גרוק מפוזר על כולם.
לא
זאת אומרת, גרוק הוא גם במקום זה. הראשון, גם במקום האחרון.
שנייה, אוקיי? שנייה, 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 איך אתה...
המקום האחרון, רק שתבינו פרופורציות על מה מדובר, נתנו לו 10,000 דולר, והוא חזר לקום. עם 306 דולר.
אבל אוקיי? רגע, שנייה, אתה פה שם, במקום האחרון יש לנו את גרוק 4, במקום הראשון את גרוק 4.20, שני מודלים שונים, לא להשוות.
גם במקום 9 יש לך גרוק 4.2.
אבל במקום 9...
וגם במקום 12 יש 4.2. אני שומע פה בייס, אני שומע פה איזשהו משהו, כאילו, יש פה יותר מדי גרוק. בוא.
לא, 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 רותם, אתה לא קורא עד הסוף. מה, כמה פעמים דיברנו על זה שאתה לא קורא עד הסוף?
מי משלם לאלפה? מי משלם לאתר הזה? יש פה, יש מסק, רותם, דופקים בצד של הטלוויזיה, הוא יצא כזה, קוקו, קוקו.
דיברנו על זה לפני רגע, יש 4 מבחנים שונים, וכשנכנסים ללידר בורד, רואים את כל 4 המבחנים. אז אם אתה מסתכל על situational awareness, בסדר, שזה המבחן הכי קשה, אז גרוק לקוח פה את המקום הראשון, במקס לברג' GPT לוקח את המקום הראשון, במונק מוד, עוד פעם גרוק לוקח את המקום הראשון, אז זה מאוד תלוי באיזה בייסליין אתה מסתכל, אבל אפשר לסכם את זה ככה. כל המודלים הפסידו. אנחנו מסתכלים פה על רשימה יפה של המון מודלים, המון כסף ששמו, וכאילו יש פה ריטרן של 36% לגרוק, אבל מתחתיו אנחנו מדברים על ריטרן של 2% ל-GPT 5.1, 2% לגרוק עוד הפעם במונק מוד, ומעבר לזה כולם בהפסדים, כאשר אתה, כמו שאמרת קודם, גרוק 4 מביא הפסד של 96.9%. אני מאמין שהוא הגיע לזה כי הוא הימר הרבה בשורט.
אני לא הייתי שם את הכסף על הדבר הזה בצורה כזאת.
איך?
אם יש מודל שיכול לשרוף את כל הכסף שלי בפחות מחודש, סלח לי, אבל לא.
אני חושב ש...
דברים שחסרים לי פה, מה הפרומטים שנתנו להם לכל אחד מהם? איפה זה נמצא? אני לא מצליח למצוא את זה.
אתה יכול, אם אתה תיכנס...
מה התהליך מחשבה נכון. של כל זה? איך, כאילו, איך הם הגיעו? מה ה-added value שיש לי מכל הנתונים שאני רואה פה עכשיו מולי בעיניים? תסביר
אז
לי,
אם
מה?
אתה, אז אני אגיד לך, אם אתה נכנס עכשיו לצורך העניין ל-live, ואתה בוחר את אחד התחרויות, יש לך אפשרות לעבור ל-mode chat, ובתוך mode chat אתה יכול לבחור את המודל שאתה רוצה להסתכל עליו, ואז כשאתה רוקח את המודל שאתה רוצה להסתכל עליו, אתה נותן קליק על הסיכום, יהיה לך שם את ה-chain of thoughts, ואת ה-trading decision, ואתה יכול לראות בעצם איך הוא קיבל את ההחלטה, איפה הוא שם את הסטופ לוס, איפה הוא שם את זה. הכל כתוב כאן, רק צריך ללחוץ קצת על כפתורים. בכל מקרה, שורה תחתונה, בוא נסכם את זה ונתקדם לדבר הבא. מאוד מגניב ברעיון שלו, ההוכחה פה של השורה התחתונה זה שמודלים לא מספיק טובים בלקבל החלטות עדיין כנראה בשוק ההון כדי לתת להם לרוץ לבד, מה שכן, מי שייכנס עכשיו יכול להצטרף ל-waiting list של, ולעזור לבנות את מה שנקרא Alpha Zero, מודל פייננס לעולם האמיתי. איך?
אם בא למישהו לבזבז כסף.
ברור שאם יש בא למישהו לבזבז כסף, מה זאת אומרת? אנחנו פילנטרופים. הכל תמיד אנחנו מדברים פה על כסף.
כן.
Money makes the world goes around. וקול, קול, קול, קול. אני לוקח אותך במעבר חד, 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 לנושא המרכזי של היום. בסדר? של הפרק שלנו. בינה מלאכותית בארגונים. כמו שאנחנו אוהבים. אבל...
אתה יודע מה? אני אספר לך סיפור.
כן, אני רוצה אולי נתחיל מהסיפור שלך, ואחרי זה אני אכנס.
עומר, תאר לעצמך שאתה מנהל IT, והרצת פיילוט מוצלח של ג'ן AI.
וואי!
אוקיי?
אני ממש דמיינתי קונפטי.
כן, זה וואי! אז קיבלת, יותר מזה, זה היה כל כך מוצלח, קיבלת אישור להרחבה. ופתאום התקציב פשוט מתפוצץ לך בפנים. זה לא רק תרקריש היפותטי, זה המציאות של 96% מארגונים שפרסו ג'ן AI לפי מחקר חדש של לא פחות ולא יותר IDC, שפורסם בשבוע שעבר.
חולה על זה שכל פרק אנחנו מביאים מחקר שסותר את המחקר של הפרק הקודם.
את האמת לא סותר, אתה היחידי שהבאת המחקר שסותר, אני די יציב, אני מנסה להיות יציב. תגידו לי, חבר'ה, אם אני יציב, מי יציב פה? אני הוא, אז בוא נציל אותו.
אני משתדל להיות אופטימי, כזה אני, אופטימי במהות שלי.
זה תמיד טוב. אז הסקר שסקר 318 מקבלי החלטות בכירים בארגונים ממעלה מ-1,000 עובדים בארצות הברית, בריטניה ואירלנד, חושף מציאות כואבת במיוחד. כמעט כל ארגון בסקר, 96% מהם, אולי 4% תהיה, אתה יודע, אני לא יודע, כי לא יודע, לא יודע. מדווח שעלויות הג'ן AI גבוהות יותר או הרבה יותר גבוהות מהצפוי. עוד יותר מדהיג, תקשיב טוב לזה.
נו.
71% מהמנהלים מודים שיש להם מעט או אפס שליטה על מקור העלויות האלה. זה לא בעיה תקציבית רגילה, זה נקודת עיוורון פיננסית מוחלטת ובלתי כנראה ניתנת לפתרון בצורה יפה וטובה.
רגע, פתח סוגריים, יש לי שאלה, רותם, פתח סוגריים, יש לי שאלה. סייד נוט, לא יודע, כן. פתק, תדביק על זה.
סייד נוט, כן.
זה בעצם אומר, לפי מה שאתה מסביר פה, שכל השיטת תמחור, כלומר, אם סטארט-אפיסט מקשיב לך עכשיו, השיטת תמחור הזאת שלפי טוקנים, סלש קרדיטים, סלש וואטאבר, מה שהמציאו, לא תקף באמת כמו שהיינו מצפים. כלומר, שנתיים קדימה לתוך עולם הבינה המלאכותית אנטרפרייז, לא אוהבים לשלם pay as you go.
לא נכון, לא.
לא,
זה לא העניין.
אוקיי.
אגב, אי אפשר באמת לברוח מה-pay as you go, זה משהו שחייבים להתמודד איתו בקונסטלציה כזאת או אחרת. חברות לא יכולות להגיד, אני יודע, כאילו, תביא לי מיליון טוקנים וזהו. יש פה עניין של כמה אנחנו באמת משתמשים בדבר הזה, כמה באמת קורה. אני חושב שכל מיני חברות עשו כל מיני טירים, זאת אומרת, מעל מיליון טוקנים אתה נכנס לטיר 2, ומעל 5 טוקנים טיר 3, וכל טיר מוריד לך את העלות פר טוקן, וזה דווקא יכול להיות פתרון נחמד, אבל בוא תראה. לאן בדיוק הולך הכסף? והתשובה עצמה היא מפתיעה. היא באמת מפתיעה. לא, אם מישהו חושב פה שזה בעלויות לאימון מודלים, זה לא. רוב העלויות הולכות על טה-טה-טה-טה-טה-טה-טם, תן לי בקונפטי ובתופים, טה-טה-טה-טה-טם, באינטרפייס.
מה?
כלומר, הרצת מודלים, אוקיי? בפועל כל יום, תקשיב, המודלים פועלים כל יום, וצריכת הטוקנים שלהם עולה, וזה לא בגלל שצריך לאמן אותם בצורה אחרת. הצריכה שלהם וההזיות שלהם פשוט לא עובדות, וזה שתי תקלות שבולעות תקציב בצורה מאוד 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 גדולה.
רגע, תסביר לי עוד הפעם, לא
הבנתי. הבעיה הכי גדולה בתקציב זה בעיה מתמטית, אתה יודע, זה כאילו אפשר להגיד את זה ככה.
לא הבנתי, אבל, עוד הפעם, מה זה אומר בעיית UI? מה זה אומר?
אז זה לא UI, אמרתי UI, אמרתי אינטרפייס, והבעיה פה זה שהאינטרפייסים, תקשיב, כשארגונים עוברים מפיילוט קטן להרחבה, הארגונים שפרסו את הג'ן AI על פני יותר מ-75% מהמחלקות שלהם, מסתמכים בממוצע על כלים וזה המספר החשוב פה, משישה ספקים שונים.
מה?
התוצאה?
אתה רוצה להגיד לי שיש חברות שמחזיקות גם קו-פיילוט וגם ChatGPT וגם מנויים לקלוד וגם מנויים ל... מה? לא יכול להיות.
תקשיב. כמעט מחצית, 48%, מכוח העבודה ה-IT שלהם נבלע בניהול והגלואינג, ההדבקה הזאת, תקשיב, ההדבקה של כל הכלים והספקים יחד, זאת אומרת, זה הכלי הזה שואל שאלה, והכלי הזה לא יודע, אז צריך לסדר את הפרומט שיהיה ככה, לסדר את מפה, לסדר משם, ואם יש משהו עכשיו של מחלקת HR, אז צריך להביא כלי אחר, ושחבר את זה גם לפה כאן, והכל מגיע איזה, אתה יודע איך קוראים לזה? קוסה מחשי, או קומבינה. אז קוראים לזה, בוא נקרא לזה קומבינה, אנחנו כאלה, הקומבינה. אז מהיום והלאה, אם אתם מגיעים לארגון ואתם רואים את הדבר הזה, קוראים לזה הקומבינה, אוקיי? והקומבינה הזאת יודעת לנסוע לשני הכיוונים, כמו בסרט. אז צריך להגיד שכמו אם אתם זוג שקשה לכם, וקשה לכם בנישואים, ויש לכם ילד או שניים, ואתם אומרים, אנחנו יודעים מה יסדר לנו את הנישואים, זה כנראה יהיה עוד ילד, ואתם הולכים ועושים עוד ילד, ואז אתם מביאים עוד ילד, ואתם מבינים שעוד ילד לא באמת תפתח שום בעיה, אלא יצר פה בעיה תקציבית גדולה, ובעיה גם ביניכם, נורא גדולה גדולה, שפשוט, פוצצה לגמרי את הקשר שלכם לכל כיוון.
ואתה אומר שארגונים בקדם מייצרים שישה ילדים כאלה לפי לכל בעיית AI.
אז צריך להגיד, תקשיב, ארגונים שכבר מתנסים עם האג'נטים שלהם, ומצפים להריץ מלמעלה מ-100 אג'נטים תוך שנתיים, אתה יודע, רצתי, יש לי 10 אג'נטים, איזה כיף, בוא נשים 100, אם 10 חסכו לי, לא יודע, 5 מיליון דולר, נשים 100, נחסור 500, אתה יודע, כזה. אז זה לא עובד הסיפור הזה, אוקיי? זה פשוט לא עובד.
רותם, אני רוצה להקריא לך, אני רוצה להקריא לך פוסט של בחור בשם פיטר גירנוס, אני מקווה שאני אומר את השם שלו נכון, הפוסט שלו התפוצץ באקס, והוא נוגע בדיוק בלב ליבו של מה שאתה אמרת עכשיו. זה מאסטרפיס לדעתי.
ובשיר שיש בסוף הפרק.
וגם, כן, וזה גם המילים של השיר בסוף הפרק. אבל... אני רגע אתרגם אותו לעברית ונמשיך משם.
כן.
אז ככה. ברבעון האחרון התמתי מייקרוסופט קופיילוט אצל 4,000 עובדים. $30 למשתמש לחודש. $1,400,000 לשנה. קראתי לזה טרנספורמציה דיגיטלית. הדירקטוריון אהב את הביטוי הזה. הם אישרו את זה תוך 11 דקות. אף אחד לא שאל מה זה באמת עושה. כולל אותי. אמרתי לכולם שזה יעלה את הפרדיקטיביות פי 10. זה לא מספר אמיתי, אבל זה נשמע כמו אחד. מה שבעינו שאלו, איך נמדוד את ה-P10? אמרתי שנשתמש בדשבורדים אנליטיים. הם הפסיקו לשאול. 3 חודשים אחרי זה, בדקתי את דוחות השימוש. 47 אנשים פתחו את הכלי, 12 השתמשו בו יותר מפעם אחת, אחד מהם הייתי אני. אני השתמשתי בו כדי לסכם מייל שיכולתי לקרוא ב-30 שניות. זה לקח 45 שניות. ועוד זמן לתקן את ההזיות. אבל קראתי לזה פיילוט מוצלח. מוצלח אומר שהפיילוט לא נכשל בצורה גלויה. סמנכ"ל הכספים שאל על ROI. הראיתי לו גרף. הגרף עלה ימינה ולמעלה. הוא מדד העצמה ב-AI. המצאתי את המדד הזה. הוא עינן בהערכה, עכשיו אנחנו מועצי AI. אין לי מושג מה זה אומר, אבל זה במצגת למשקיעים. מפתח בכיר שאל, למה לא השתמשנו בקלוד או ב-ChatGPT? אמרתי שאנחנו צריכים הבטחה ברמה ארגונית. הוא שאל מה זה אומר. אמרתי, קומפליינס, ציות. הוא שאל, איזה ציות? אמרתי, לכולם. הוא נראה סקפטי. קבעתי לו שיחת פיתוח קריירה. הוא הפסיק לשאול שאלות. מייקרוסופט שלחו אלינו צוות קייס סטאדי. הם רצו להציג אותנו כסיפור הצלחה. אמרתי להם שחסכנו 40,000 שעות. חישבתי את המספר על זה על ידי הכפלת מספר העובדים במספר שהמצאתי. הם לא ימתו את זה. הם אף פעם לא מאמתים את זה. עכשיו אנחנו באתר של מייקרוסופט. ארגון גלובלי משיג חיסכון של 40,000 שעות פרודוקטיביות עם קו-פיילוט. המנכ״ל שיתף את זה בלינקדין. הוא קיבל 3,000 לייקים. הוא אף פעם לא השתמש בקו-פיילוט. אף אחד מהנהלה לא. יש לנו פטור. פוקוס אסטרטגי דורש מינימום מסכות דעת דיגיטליות, הוא אמר. אני כתבתי את המדיניות הזו. הרישיונות מתחדשים בחודש הבא. אני מבקש הרחבה. עוד 5,000 משתמשים. לא השתמשנו ב-4,000 הראשונים, אבל הפעם נניע אימוץ. אימוץ אומר הדרכת חובה.
AI adaptation.
כן, אימוץ אומר הדרכת חובה. הדרכה אומרת וובינר של 45 דקות שאף אחד לא צופה בו. אבל ההשלמה תימדד. ההשלמה היא מדד. מדדים נכנסים לדשבורדים. דשבורדים נכנסים למצגת דירקטוריון. מצגת לדירקטוריון מקדמת אותי. אני אהיה SVP עד הרבעון השלישי. אני עדיין לא יודע מה קו-פיילוט עושה, אבל אני יודע בשביל מה הוא פה. ובשביל להראות שאנחנו משקיעים ב-AI. השקעה אומרת הוצאה, הוצאה אומרת מחויבות, מחויבות אומרת שאנחנו רציניים לגבי העתיד. העתיד הוא זה שאני, הוא יהיה מה שאני אומר שהוא. כי כל עוד הגרף עולה ימינה ולמעלה, אף אחד לא ישאל שאלות. כן, אז זה כל הדבר הזה הולך להיכנס לראפ שלם בסוף התוכנית.
לגמרי.
זה פשוט, ראיתי את הדבר, הפוסט הזה התפוצץ, מאסטרפיס לכל דבר ועניין, והוא נכנס בדיוק למה שאתה רותם דיברת עליו. אני חושב שעכשיו בואו נהיה רגע רציניים, ארגונים לא שואלים את השאלה הזאת, איך נמדוד הצלחה. אתה יודע, כל פעם שאני פוגש חברה חדשה שאני עובד איתה, כל פעם שלקוח מתקשר אליי, וזה לא משנה מה הוא רוצה, אם הוא רוצה סדנה, אם הוא רוצה הרצאה, אם הוא רוצה עכשיו ייעוץ וליווי, אם הוא רוצה פיתוח, זה לא משנה מה הוא רוצה, זה גם לא משנה אם אני נותן את השירות או לא, הם פשוט מבחינתם AI, הכל יושב תחת כותרת אחת, אז פשוט הכל נופל בפעם אחת בכל הרצונות שלהם. תמיד אני שואל את אותה שאלה, איך אתם מתכוונים למדוד הצלחה? מה תיחשב להצלחה? איך אנחנו מודדים את הדבר הזה? וזה מדהים לראות שלאף אחד אין תשובה. כולם מבינים את השאלה, כולם אומרים, אוקיי, צריך לחשוב על זה, צריך לבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב כשהשאלה הזאת נשאלת. ואולי מתוך כל מה שאמרנו עכשיו, אנשים שמטמיעים בינה מלאכותית, שרוצים להטמיע בינה מלאכותית, שמובילים בינה מלאכותית, צריכים לשבת ולשאול את עצמם, איך מודדים הצלחה של בינה מלאכותית אצלנו בחברה? על מה אני מסתכל? מה אני מודד? מה הולך לעניין אותי? אתה יודע, אני חושב שמעל לכולם, מעבר לכל ההייפ ומעבר לכל הדיבור ולכל המודלים הבאמת באמת מטורפים והחידושים המוגזמים שיוצאים כל שבוע, והשבוע הזה היה לנו שבוע שהוא התמקד בעולם של וויס, כשבשבועות שעבר התנקדנו, היה התפתחות קפיצה מאוד גדולה בווידאו, אז עכשיו אנחנו רואים השבוע קפיצה מאוד גדולה בכל מה שקשור לוויס, בין אם זה הטרנסליישן לייב של גוגל, שמגיע לך ישר לאוזניות, בין אם זה סם אודיו של מטה, שמפריד בין קולות, יודע לקחת הקלטה עם מלא רעשי רקע וממש להפריד ערוצים בין כל הקולות, ולכל דבר כזה עוד יבואו אנשים חכמים ויוצאים אימפלמנטציות משוגעות שלוקחות את זה ושמות את זה עם חיישן על המכונות כדי בצורה זולה יותר וקלה יותר להפריד עכשיו בין הרעשים שהמכונה מוציאה כדי לזהות גלגלי שיניים שנשברים מאחורה ולא, ורעשים שלא אמורים להיות כשאף אחד לא שם לב לזה. אבל אם אנחנו רגע מסתכלים על מי לדעתי, אני לא יודע אם הם הבינו את זה, או אם פשוט האסטרטגיית התמאה שלהם היא חכמה מספיק כדי להגיע לשם בלי להבין את זה, זאת גוגל. גוגל, שמשחררים לך היום את הגוגל וורקספייס, ב-15 דולר ליוזר, שזה משמעותית יותר זול מכל המתחרים, בסופו של יום, בסדר? 75% מהמחיר סטנדרט, אפילו יותר מזה, אפילו מגיע 60% מהמחיר הזה.
המתחרים שהכי גדולים שלה ל-Workspace זה מייקרוסופט.
לא, לא, לא בזה, אני מדבר על AI רגע, אני מדבר על AI, בסדר?
AI לא מתחרים של גוגל. גוגל בקלאס אחר לגמרי.
אני מדבר עכשיו על ג'מיני למול GPT, לצורך, אתה צריך לבחור עם איזה מודל אתה נכנס, וכשאתה נכנס, אתה קונה ג'מיני, אתה קונה כבר את כל הסוט, בסדר? ואז כשאתה קונה את כל הסוט, אתה בעצם מאפשר לאנשים להשתמש בעוד מוצרים שהם בעתיד יהיו הכנה לקראת טרנספורמציה דיגיטלית אמיתית לארגון. כלומר, ממש לאחרונה, מה זה ממש לאחרונה? לפני יומיים, גוגל שחררו לצורך הדוגמה עוד שלושה מוצרים חדשים לשוק, שנמצאים עכשיו מן הסתם בלאבס, והם עדיין לא פעילים, בווייטינג ליסט, אבל כבר הכרזה כבר קרתה. ורגע לפני שאני אספר מהם, ואנחנו ניכנס לדבר עליהם, כי הם סופר מעניינים, מה שיפה לראות זה שאם אתה עבדת לפני זה כבר בעולם הזה שנקרא גוגל, הדבר הזה הוא מגיע כמו כפפה ליד. אתה לא תצטרך לעשות שום דבר כדי שזה יצליח, כי אתה כבר מוכן לקראת הדבר הזה. מה זה מוכן לקראת הדבר? זה אומר שהניירת שלך נמצאת בדרייב, זה אומר שאתה כותב את הדברים שלך על דוק, שהאקסלים שלך זה בעצם שיט, שאתה משתמש במיילים של ג'ימייל, שאתה משתמש בכל סביבה הארגונית הזאת, ואז פתאום נופל עליך מודל במוצר בשם CC. CC, כלומר, לא, זה אלא C, האות הגדולה, ואז עוד פעם C, האות הגדולה. מוצר חדש של מבית גוגל שבא לשבור עוד פעם 7 מיליון סטארט-אפים, אולי בכוונה, אולי לא, אבל סיסי היא ה-AI Productivity Agent, זה שמחובר לג'ימייל ולקלנדר ולדרייב, ומייצר פשוט עוזרת פרסונלית on the fly. כלומר, אתם תקבלו מייל מסיסי, שהיא תגיד לכם, תגיד לך, בוקר טוב, רותם, הנה התוכנית שלך להיום, יש לך 5 דקות על זה, 5 דקות על זה, 10 דקות שאתה צריך לעשות לזה, מייל שכדאי לשלוח למשמו, הנה הכנתי לך דראפט, FYI, אני מזכירה לך שיש לך שיחה בשבוע הבא לפייננשל, אז אולי כדאי לך להתכונן, הנה הסיכומים מהשיחה האחרונה, כי אתם דיברתם במיט, ומיט שייך לגוגל, גם שם סיכמנו לך את הכל כמובן, כדאי שתחזור למשמע ולמאיה יש יום הולדת, אנחנו מתכוונים לארגן לה בפארק בשעה 1, הכנסתי לך את זה ליומן, והנה כמה דברים שיש לך אוברלאפינג, מה תרצה שנעשה עם זה? ואת כל זה ככה אתה תפתח את הבוקר, אתה תדבר ותגיד מה אתה רוצה לעשות, והיא פשוט תבצע התאמה, תשלח את המיילים, תסדר לך את היומן, כי זה מאוד הגיוני שזה מה שיהיה בסופו של דבר.
נכון? זה אייג'נט.
כי זה אייג'נט. אז זה כלי אחד שהוא כלי מבחינתי, שזה ככה AI נכנס לתוך החיים. כלומר, לא לוקחים AI ומדביקים אותו, כמו שאמרת, אלא הוא צריך לשבת כמו כפפה על היד. וזה סיסי, ואפשר להירשם ל-waiting list, פשוט תכתבו סיסי, גוגל, לאבס, ואתם תגיעו לשם. אבל יותר מגניב מזה, יותר מגניב מזה.
יותר מגניב מזה?
יותר מגניב מזה.
רגע, אתה מדבר על הסופר ג'ם?
כל אחד ומה שהוא...
אתה רוצה להגיד עכשיו לדבר על הסופר ג'ם? זה מה? למה זה אתה רוצה לדבר?
אתה יודע, איך אתה מכיר אותי? איך אתה מכיר אותי?
תהיה, הלאה.
אתה אוהב את הג'אמס?
אני חולה על ג'אמים.
ספר לנו.
חולה. חולה. בוא נגיד רגע מה זה ג'אמס. ג'אמס זה PT, GPTs או Project או כל דבר אחר. זה בעצם איזשהו סוכן AI, זה אפילו לא סוכן, זה אסיסטנט, AI אסיסטנט, שמגדירים לו סיסטם פרומפט, שבעצם אפשר לעשות, יכול להיות כל דבר לקחת על עצמו, מידע, יש יכול להיות הזיכרון קודם, מסמכים, דברים כאלה, ועד ששואלים אותו משהו, הוא כבר לא צריך להסביר לו את הקונספט. דבר קלאסי, אם אתם רוצים לכתוב שירים, אז אפשר לעשות ג'ם לשירים, אפשר, יש לכם ג'ם ל, אפשר לעשות ג'ם לכתיבה ברשת, אפשר לעשות ג'ם שאתם נותנים לו אותו, והוא בונה לכם אקסלים עם המידע בצורה שאתם רוצים, אפשר לעשות מה שרוצים, באמת. השמיים הם הגבול פה. אז, יש לנו ג'ם חדש. עומר, ספר לנו איזה ג'ם חדש יש לנו.
אז עכשיו יש לנו את הסופר ג'ם.
בעצם גוגל הגיע והטילה עלינו ג'ם חדש, שבשם סופר ג'ם. האח הגדול או האח הקטן?
נראה לי גדול, זה אפשר להסתכל עליו כאח גדול. קודם כל, בשביל להבין מה זה סופר ג'ם, אנחנו צריכים לדבר על מוצר נוסף שנמצא בצללים של גוגל, והרבה אנשים לא מכירים אותו, שנקרא אופל, או אופל, לא יודע איך. אופל, כן. ואופל זה סוג של, נקרא לזה N8N של גוגל. בעצם אפשר לייצר מפה תהליכים של input, generate, output, בצורה שהיא כזה לפי נודים וכל הכיף הזה, על ידי שפה חופשית. סוג של חצי אוטומציות,
אני לא יודע.
איך?
כן, זה אוטומציות אמיתיות לגמרי. תחשוב על N8N, make.com או Zapier. ואז יש כל מיני כלים חדשים שבו אמרו, רק תרשום לי מה אתה רוצה ואני אעשה לך אוטומציה. אז גוגל באו ואמרו, אם הילד הקטן הזה מפתח תקווה יודע לעשות את זה, בוא נעשה את זה כמו שצריך, שזה גם יהיה בסטנדרט אנטרפרייז. והם בעצם הוציאו את הדבר הזה, קוראים לו opal.google, זה גם הדומיין. ואתם פשוט יכולים לרשום מה אתם רוצים שהוא יעשה, והוא יעשה את זה. זה כאילו...
והוא בונה אוטומציות. עכשיו, קחו את האוטומציה שבניתם בתוך opal, סופר ג'ם מתחבר אליה. כלומר, אפשר לייצר ג'ם, שהוא אותו אסיסטנט סלש אייג'נט וואטאבר, והוא מחובר לאותה אוטומציית זאפייר מייק N8N של גוגל, ואפשר לייצר מיקרו אפליקציות בצד השני, בסדר? מיקרו אפליקציות סטייל בייס 44 או לאבבול, אבל גם כן דרך פלטפורמות של גוגל, ולחבר את הכל למשהו אחד שלם, ל-Unified Platform, שמצד אחד יש לכם את הג'אמס שלכם, שג'אמס חשוב להגיד, נמצא בכל האקוסיסטם של גוגל, כלומר, אתם עובדים על דוקס, אתם יכולים לקרוא לג'אמס שלכם מצד ימין, בסיידבר, לא ספציפית לג'מנה, ממש לג'אמס הספציפי שאותו בחרתם, אתם עובדים עם, עם שיט, אותו הדבר. כל האקוסיסטם, הג'מים חיים שם, ועכשיו כשיש את הסופר ג'ם, בעצם אפשר בתוך המקום שבו אתם חיים, לשלוח את הסופר ג'ם, לייצר את כל השרשרת אוטומציה הזאת, שתוביל לאיזושהי פעולה, באנד פוינט הזה, שהוא הסופר מיקרו אפ, שאתם פיתחתם, אותה אפליקציה שאף אחד לא רצה לממן, אבל היא משמעותית טובה יותר. בואו ניתן לזה איזשהו use case עם פנים, בסדר? כדי שיהיה לנו קל, משהו שהוא מאוד מאוד פשוט להבנה. בואו נגיד מעולמות ה-HR, אז נגיד שאנחנו ארגון גדול, ואני עכשיו נמצא במחלקת HR, ועכשיו אני צריך, יש לי אירוע סוף שנה, הנה הגיע דצמבר וצריך אירוע סוף שנה, ואני החלטתי שאופה, יש לי בינה מלאכותית, ואני עברתי קורס של בינה מלאכותית, ואני גם שומע פודקאסטים של בינה מלאכותית, אז ברור שאני אעשה את הכל עם בינה מלאכותית לקראת אירוע סוף שנה, ואני רוצה לבנות איזשהו דף נחיתה הרבה יותר יפה מהפורם שהייתי שולח עד היום, אז הלכתי, פה אנחנו בעולם של גוגל, הלכתי לגוגל וביקשתי ממנו מג'מיני לבנות לי את כל הדף נחיתה היפה הזה, המעוצב והיפה, שעוד פעם פתח סוגריים, תפעילו את הקנבס, ואז תנו לכתוב את הקוד, ואז תעשו פריוויו, ואז תוכלו לראות, הוא מעצב יפה, הוא בונה יפה, הכל עובד, אתם יכולים לעשות את זה בתוך הממשק של גוגל, של ג'מיני. אנשים לא מפעילים את הקנבס, והקנבס הוא כלי שהוא פרייסלס, למי שיודע לעבוד איתו. סגרנו את הסיידאוט. אז בניתי את האתר ובניתי אותו את הכל יפה, ועכשיו אני רוצה שבעצם ברגע שאני מכניס פרטים, אז שהדבר הזה גם ישמר איפשהו, נכון? כי אני רוצה לשלוח את הדף היפה שלי לכל הארגון, עם כל הפרטים על האירוע, ושהם יזינו שהם באמת מגיעים, ומי שומר כשרות ולא שומר כשרות, ומה אני צריך להזמין לו, וכל אחד עם השטנצים שלו. ומשם אני מחבר בעצם את הדף הזה לאופל, אופל, לא מצליח להגיד את הדבר הזה, כנראה אף פעם אני לא אסגר איך זה, כדי שהאוטומציה הזאת תעבור ותנותה ותתויג ותוציא את זה יפה ותזרוק את זה לתוך איזשהו שיט, כדי שהכל יהיה מסודר, שכשאני מגיע אני אראה את זה, ולתוך על הדבר הזה אני שם גם איזשהו ג'ם יפה, שמכיר את כל ההנחיות וההבנות והרצונות שלי, כי זרקתי את כל ה-knowledge base הרלוונטי של העשה ואל תעשה, שהגדירו לי מלמעלה לאיך מנהלים אירועים, ועכשיו הג'ם הזה לוקח בעצם את מה שנמצא בתוך השיט והופך את זה לאותו מייל קצה שנשלח לספקים הרלוונטיים כדי לבצע את ההזמנות. ובעצם בניתי מקצה לקצה בתוך הסביבה הארגונית של גוגל מוצר שבחיים לא היו מתקצבים לי אותו כי אין סיבה, שבפרונט אנד בצד השני הוא מתחיל בטופס הרשמה אינטרנטי מעוצב יפה ודינמי וכיפי שאומר קוראים לכולם להגיד וואו, ובצד השני נגמר באותו אימייל שנשלח לספקים עם הזמנות על כמות הגלנט בשר שאני רוצה בשביל השומרי כשרות שלי והחרדים, או לחילופין כמות הפנקקים שצריך לשים ליד הברז בירה. בסדר? כל אחד ואלה שאין להם ברז בירה זה ליד הג'ריקנים של המים. אז עוד פעם אתה על השטק. אז זה בעצם הקונספט, סופר מגניב, סופר כיפי, סופר ג'ם, פתוח לכם, לדעתי בחינם, גילו, פתוח בחינמי, אפילו בפרו אצלי, אני לא רואה את זה בפרו, רק כשאני עובר למנוי חינמי אני רואה את זה, שזה קצת משעשע.
זה מטורף, אגב, זה מטורף.
שזה קורה ככה, שזה הסדר, שזה קודם כל מגיע לחינמי, ואז אחרי זה נשלח לפרו. אני חושב שגוגל הבינו פה משהו, גוגל הבינו את המשמעות הזאת של הארגון ואת זה שחינמי זה למתנסים ומשחקים ואפשר למדוד את ההצלחות שלהם, ורק שזה באמת מוצלח ואפוי כמו שצריך, אתה מעלה את זה לפרו למצב ארגוני, כדי שהארגון באמת ישתמש בזה, כי אתה לא רוצה שהארגון יתנסה נכון. על זה, כי שם הכסף האמיתי, לא בחינמים. תחשוב על זה רגע.
שסימנו שאנחנו רוצים אלפא, אבל עדיין לא נותן לנו את זה.
לא, לא, אבל עדיין לא. לגמרי. וזה ממש ממש מגניב.
אתה יודע מה? אני רוצה לספר לך משהו שיתן לך קצת תקווה. אתה רוצה לשמוע תקווה? רוצה תקווה?
אני אוהב תקווה.
עומר, חסר לך תקווה בחיים?
אני ברור. שומעים על הקול שלי כמה אני חסר תקווה לגבי מה שקורה.
אז נניח שיש לך אייג'נט שעוזר לך לכתוב קוד.
אוקיי.
בשבוע שעבר הוא עזר לך ממש טוב, זכר את כל העדפות שלך, השתמש בספריות הנכונות, והשבוע הוא פשוט שכח הכל ומציע לך פתרונות שכבר הסכמתם שהם לא טובים. אז נשמע לך מוכר? אם זה נשמע מוכר, זה בעיה די מרגיזה שרוב ה-AI agents סובלים ממנה באופן קבוע. אז תקשיב טוב. Vectorize זה אתה שחררה מערכת open source בשם Hindsight, שפתרה את הבעיה הזאת בצורה די מרשימה. המערכת השיגה, וזה מספר מטורף, אבל נכון, 91.4% דיוק בבנצ'מרק שקוראים לו Long Mem Eval, שזאת הפעם הראשונה שמערכת כלשהי עוברת רף ה-90%, וזה לא קביצה קטנה, זה קביצת ענק שחושבים על מערכות רג קלאסיות, שמגיעות רק לזוות ה-60-70%, אוקיי?
אני לא, אתה אומר בעיות רג, אני לא חושב רותם שאנשים שלא התעסקו ברג, מבינים את המשמעות של בעיות רג.
אז הנה, בדיוק לדרגע הזה, אנחנו נסביר רגע כמה דברים, ומה שמעניין כאן, שבמקום לעשות ריטריבל רגיל של צ'אנקים של, של טקסט, מתנצל על החיבורים, שזה מה שרג עושה, אוקיי? הינסייט בנתה ארכיטקטורה שונה לגמרי שמחכה איך בני אדם באמת זוכרים דברים. המערכת מארגנת זיכרון לארבע רשתות נוירונים שונות.
אוקיי.
עולם, שזה עובדות אובייקטיביות, אקספיריאנס, שזה חוויות של האג'נט עצמו, אופיניאן, שזה אמונות נפרדות, צריכה אמונות שהן מנוקדות דרך קונפידנס, מתעדכנים, ואובזרוויישן, שזה סיכומים של האנטיטיז, של מישהו שעובד
מעניין
איתו.
מעניין מאוד. רגע, אז, זה נבנה על בסיס, על בסיס המחקר של טייטנס של גוגל? כי זה
לא.
די... לא, נכון?
לא, לא, ממש לא.
גישה אחרת.
טייטנס אז... עובד בצורה אחרת לגמרי, הוא גם לא עובד, זה לא קשור לרג, אבל כן, רגע.
לא, אז שיתוף הפעולה הזאת... לום, לום טר ממורי הכוונה, אבל בסדר, נתקדם.
עם וירג'יניה טק והוושינגטון פוסט, הביא לשני מנגנונים מרכזיים, טמפר שאחראי על הטריינינג, והריקול של הזיכרונות, שמשלב בעצם את הגרף, את הגרף להביא את המידע, ו-CARA שמטפל בתקשיב טוב, Dispersion Parameters עם Reflection, ו-Empathy כדי לשמור על גביעות בין סשנים, והתוצאות בפועל די דרמטיות, אוקיי?
אוקיי.
ההבדלים בין סשן לסשן קפצו בין מ-21% לכמעט 80% בריזונינג, אוקיי? שזה באמת מטורף, שזה, שזה, אין דברים כאלה, והטמפורל ריזונינג מ-31 לגם כן 80%. Knowledge updates עלה מ-60 ל-84, וזה, גבירותיי ובולותיי, מתנצל אם נדבר פה סינית, זה משנה את כללי המשחק שמדברים על אייג'נטים שצריכים לעבוד על פרויקטים ארוכי טווח. צריך להגיד שהמערכת עכשיו כבר זמינה עם רישיון MIT בגיטאב, ורצה כדוקר קונטיינר בודד ותואמת לכל הפרמורק הקיימים, רק תנסו, רק תנסו.
טוב, רגע, רגע, אני רותם שנייה לפני שממשיכים, אני ארצה לתרגם את מה שאמרת.
תקשיב טוב, קריס לטימר בא ואמר שרג מת. דרך אגב, הוא ה-CEO של וקטורייז, הוא אמר שהרג מת.
בסדר.
וזה משהו מטורף, אם מישהו לוקח את הטכנולוגיה הזאת. תקשיב, זה, אנחנו בסוף שנה, גם שנה שעברה, גם השנה הזאת, מקבלים בוסט לא הגיוני מעולם של אופן סורס. שנה שעברה זה היה בדיפסיק, נכון. השנה זה עם רג, ותקשיב, זה אירוע קטטוני.
רגע, 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 אני תתרגם את מה שאמרת עכשיו. קודם כל נתחיל רק, Retrieval Augmented Generation, בעצם היה הדבר הזה של לקחת מסמך PDF, לזרוק אותו לתוך ה-GPT, ואז ה-GPT מדבר איתנו על ה-PDF שנזרקנו פנימה, זה רג. האיכות שלו זה עד כמה טוב הוא קרא את מה שיש שם, וככל שיש יותר דאטה ויותר בלגן, צריך וזורקים לו יותר חומר, אז כמו שאתם יודעים, היכולת שלו לנבור במידע ולהבין אותו כמו שצריך, פשוט פוחתת. ואז התחילו להמציא כל מיני אנשים חכמים ומהנדסים כאלה כמו רותם, סיפורים שנקראים צ'אנקים, וסיפורים שנקראים עוד כל מיני מילים יפות שהוא זרק שם באוויר ואני סיבה לחזור עליהם, והקונספט בא ואומר, רגע, רגע, יש בתוך כל הבלגן שזרקתי דברים חשובים יותר, חשובים פחות, בוא נמסגר אותם, בוא נכניס אותם לקוביות, נשים לו את זה יפה עם טיקטים, ונגיד לו, הנה במגירות פה יושבים הדברים החשובים יותר, במגירות פה יושבים הדברים החשובים פחות, זה קשור לזה, זה קשור לזה, כאילו ממש ללעוס לו את המידע לפני שאנחנו זורקים את זה, וזה בתהליכי רג מורכבים יותר, כלומר אנחנו בונים איזושהי המערכת כמערכת, לא מיקרו סרוויס קטן, ואני רוצה עכשיו להזין מידע ארגוני, אז תהליך הרג לא עובד פשוט באפלוד פייל, אלא מאחורי הקלעים, אני צריך ממש לבנות את הספרייה הזאת שאליה אמורים...
יש ממש ארכיטקטורה.
ארכיטקטורה, כן, של ספרייה שלמה, ששם הולכים לשבת את הדברים, והספרנית צריכה לדעת איך למצוא את הדברים שלה, ולכן צריך לשבת וממש לאפיין את כל, את כל האירוע הזה. רותם בא ואמר, עכשיו אנחנו לא מסתכלים על ספריות יותר, אין סיבה להחזיק את כל הדבר הזה כספרייה, אלא אנחנו רוצים שהמודל שלנו יהיה אדפטיבי תוך כדי תנועה. כלומר, שיהיו דברים שהוא זוכר טוב יותר, זוכר טוב פחות, אבל בהגדרה לפי תנועה של המודל בתוך השיחה עצמה, כלומר, אם הבנתי נכון רותם, ופה תתקן אותי, אם פספסתי אותך, אבל אם עכשיו המודל, לצורך הדוגמה, אני מדבר עם המודל, שולח לו את הניירת, הוא מזין לעצמו את הניירת, ובהתאם לשאלות שאני שואל, ובהתאם לתהליך שאני מבצע איתו, הוא מסתכל על, על הנייר הזה, ומחליט במרכאות מה הוא זוכר ומה הוא לא זוכר, מה הוא יישאר בקונטקסט להמשך, ומה הוא אפשר לוותר.
תודה מה? בוא נסתכל על זה ככה. תחשוב עלינו, על בני אדם רגילים, בני תמותה, לא בוטים וכאלה ואחרים. אנחנו עובדים ברמת העיקרון עם שתי סוגים של מערכות מידע במוח. יש לנו המערכת הראשונה והכי קלאסית שכולם זוכרים, זה זיכרון. זיכרון ארוך טווח, אתה זוכר בדיוק מה מספר טלפון, אתה זוכר איך אמא שלך נראית, אתה זוכר כאילו כל מיני דברים, אתה זוכר את הבית הקודם שלך, יש שם כל מיני דברים שמישהו רק יגיד לך משהו, ווופ, המוח יגיד לך, ככה זה הנראה, ככה זה הקיים, ככה זה, זה עובדות מבחינתך. ויש לנו מצד שני, את הזיכרון עבודה. זיכרון עבודה זה מה אני אמרתי לפני שתי דקות, אוקיי? זה איך התחיל הפרק. זה בסוף הפרק ישיר. אנחנו זוכרים את זה, נכון? זה זיכרון עבודה. זה זיכרון שאנחנו חיים איתו ביום-יום. בלילה, אגב, המוח בעצם לוקח ומנסה לקחת את כל מה שקרה לנו באותו יום, ובעצם להטמיע את הזיכרונות בזיכרון ארוך טווח, חלק מהתהליך שלו. בדרך אנחנו מקבלים גלימפס מהם, וזה קוראים לזה חלומות, ואז בעצם ככה זה נשאר לנו הרבה הרבה שנים במוח, הדבר הזה. אז בעצם מה אמרו פה? אמרו אם אנחנו מסתכלים על AI ו-AI LLM, Large Language Model, עובד מערכות נוירוניות, שזה תכלס איך שהמוח שלנו עובד, אז בוא ניקח ונסתכל לעולם הזה, ניתן לו קצת יותר רבדים, כי רג זה דאטאבייס. דאטאבייס פשוט, עם חיפוש קאזנס, דודים כאלה, אתה יודע. אם אני מחפש שלט, אז הוא יביא לי גם כל מה שקשור לטלוויזיות ודברים כאלה, כאילו יש לו חיבור כזה בצורה כזאת. שזה נחמד, אבל זה לא תכלס כל מה שאני צריך. אז מה הוא עשה פה? הוא בא ואמר, אנחנו עושים שירון אחר. יש לנו עובדות, יש לנו חוויות, יש לנו אמונות, ויש לנו מה אני ראיתי מכל השלישייה הזאת. אוקיי? החוויה האישית שלי. והדבר הזה בעצם לוקח שני דברים. אם אתה בא ואתה אומר, הטלפון שלי בצבע שחור, כשאני פותח אותו יש קוד, אוקיי? הקוד שלי עובד ככה, זה עובדות, אי אפשר להתווכח עם זה, זה עובדות קיימות. החוויה שלי זה שהקוד לא תמיד עובד, אוקיי? זה לפעמים כאילו אני מסתכל באייפון, והוא צריך שאני אזיז אותו קצת, אתה יודע, או שאני לוחץ על זה באנדרואיד, והוא צריך כאילו עוד זווית של אתה מכיר את הקטע שהוא, עוד זווית של האצבע, כן. כזה. אוקיי? דעות זה מה אני חושב על הסיפור הזה, שזה חרה ומישהו צריך לשפר את זה, והחוויה שלי מכל הדבר הזה זה סיכום קטן של מה שאני חושב מכל הדבר הזה. כל הדבר הזה נכנס לדאטאבייס, ובעצם לוקח משהו אחד פשוט ומעשיר אותו בעוד שכבות. וההעשרה הזאת בעוד שכבות שונות מאפשרות למנוע להביא בצורה הרבה יותר יעילה מידע שקיים שם. אם אני אגיד לך סתם
זה
ככה.
זה כאילו, אתה יודע, רותם, מה שאתה אומר עכשיו, זה כאילו הלייר שאני מחפש בכל המערכות שעושות סוג של טקסט ל-SQL. כי כל מי שעובד נכון בטקסט למול SQL query, בסדר, אני מתשאל איזשהו דאטאבייס, אז אני חייב זה לא באמת שפה חופשית. זה כאילו פילטור על ידי מילים בשפה חופשית. אבל זה עדיין פילטוריזציה. ובעצם מה שאתה אומר, זה מין כאילו
SQL לטקסט.
כן. בדיוק, זה לא באמת
SQL, SQL לטקסט, זה כאילו זה חייב לבוא כאילו חזרה.
ה-Generative AI שאני מקבל מ-Gemini.
זה לא Google Translate לצד אחד, צריך פה חזרה גם.
בדיוק. וזה כאילו מה שאתה אומר, זה ה-Layer בעצם אולי שאני מחפש באמצע, כאילו כדי שאותו מודל יוכל להסתכל על דאטאבייס, על דאטה בהגדרה, שעוד פעם, אנחנו מדברים פה על רג, אבל זה חלק, זה רק טכניקה, בסוף זה לא משנה.
זה לא דאטה, זה לא דאטה.
לא,
מה שהמודל החדש הזה שהם הביאו, הם באו ואמרו, תשכחו מהמושג הזה דאטה.
כן, תשכחו מהמושג הזה רג, הוא אמר רג מת.
זה עובדות.
רג מת.
נכון, דאטה זה עובדות, עובדות.
ואז זה בעצם אומר שהמודל יכול לגשת,
עם כל המסמכים.
המודל יכול לגשת, להסתכל על העובדות, על כל הדברים שהעלינו לדאטה בית שלנו, כי יהיה עובדות, ועל המודל בעצמו תהיה איזשהו אופיניאן, דעם, שהוא מחזיק לגבי העובדות האלה, ואפשר לדבר עם המודל לגבי מה שהוא ראה. במקום שהוא פשוט ילך לקרוא את הדבר הזה ויגיד, ראיתי 32 עמודות בזה לגבי תקלות. נכון? זה כאילו מה שאנחנו מצפים.
זה הכל של קלוד ג'מיני או צ'אט ג'י-פי-טי. אתה חייב להגיד לי עכשיו. זהו, זה, זה.
ככה אני מדמיין את קלוד. אני חושב שככה אני מדמיין את קלוד.
אוקיי, סבבה. אדבר בסוצה צרפתי אולי.
לא, לא, אני דווקא חושב שקלוד הוא עולה חדש, הוא בכלל לא צרפתי, הוא עלה לצרפת, הוא בכלל מאגר, הוא לא באמת, הוא לא נולד שם.
הבנתי.
האמת שזה סופר מגניב, ואתה אומר שזה גם באופן סורס, כלומר כל אחד יכול ללכת עכשיו.
אופן סורס לגמרי, לך לגיטה פשוט לחפש את הדבר הזה, חפשו את, את המושג הכי טוב, זה HIND, H-I-N-D, סייט. HIND סייט.
מטורף.
פשוט לחפש את מטורף. הדבר הזה. אני אעשה גם חיפוש עכשיו, נראה שהוא באמת נמצא.
נמצא. אני בינתיים שאתה מחפש, רוצה לקחת אותנו לסיפור האחרון שלנו, לפרק הזה. ואז יש לנו הכרזה, זה לא הכרזה, זה הצעה מיוחדת, ואז בסוף יש לנו הצעה מיוחדת לכל המאזינים, לפני שאנחנו מסיימים. אז הדבר האחרון שהיום אנחנו הולכים לדבר עליו הוא האג'נטיק ווב, האג'נטיק AI, מדברים על זה הרבה בפרקים האחרונים, מדברים על זה הרבה בכללי, אנחנו באמת מאמינים שהעולם הולך לשם, כי אין ברירה אחרת, כלומר הבראוזר, האינטרנט, לא יהיה אותו אינטרנט, כולם שמעו אותי אומר את זה מיליון פעם, אני אגיד לסירי, תזמיני לי תור במסעדה, וסירי תדבר עם הסירי של המסעדה, כדי לייצר את אותו, את אותו, אותו מקום, לא, לא עם אף אחד אחר, והדבר הזה הולך לחיות בתוך מה שנקרא האג'נטיק ווב. אף אחד לא ידע לבוא ולהגיד איך האג'נטיק ווב נראה, בוויז'ואל, בעיניים שלי, איך הדבר הזה נראה? אז אנחנו היום עובדים עם דפדפן אינטרנט, שבצד יש לו סיידבר. והסיידבר הזה זה הצ'אט שלי. אני יכול לקרוא ל-GBT או ל-Gemini או כל אחד אחר, תלוי באיזה סייד, באיזה דפדפן אני עובד. אני נגיד עובד עם אטלס, אז אני קורא ל-GPT, תעבוד עם קומט, תקרא ל-Perplexity, בגוגל אתה יכול את Gemini, שבחרום. סבבה. נכון? זה קורא לו, והוא יודע להסתכל על הדף שאתה נמצא בו, וגם עם הקטע של האג'נטים, אז הוא גם לוקח את העכבר ואת המקלדת, אבל ברור לכולנו שלא ככה נקרא האג'נטיק ווב, אלא זו האימפלומנטציה הראשונית, ראשונית, ראשונית של AI לתוך הדפדפנים שלנו, אחרי 20 שנה שאנחנו עובדים עם אותו ממשק משתמש, בגדול. אמנם הפינות קצת הפכו להיות עגולות בשנים האחרונות, אבל זה כמעט נראה אותו דבר. אני מדבר על דיסקו. דיסקו זה השם החדש Opa. של הדפדפן החדש שגוגל הכריזו עליו.
אני חייב להגיד אקסטרה נקודות לגוגל על כל מבחר השמות שלהם על כל האג'נטים השנה.
נכון.
לגמרי.
הם היחידים שעשו את זה כאילו שבשמות נורמליים, כאילו, בוא. GPT
5.1 image. זה לא שם.
זה לא שם.
חבר'ה, כאילו מה אתם עושים? ננו בננה, שם מטומטם, הביא 200 מיליון אנשים חדשים לג'ימי. כאילו, תבין כמה כוח יש לשם.
גם, עזוב, ג'מיני, אפשר להפוך לו את השם לג'ימי. GPT, איך לקרוא לו? GP. נכון? GP. אין, זה לא מסתדר.
ג'פטו, ג'פטו. ג'פטו,
כן. כן, זה גם רק בישראל. לא משנה. דיסקו. אז דיסקו לוקח אותנו, לכמו שאיך הם קוראים, take the web for a fresh spin. ובעצם מציג לנו את הדפדפן החדש. אז לכל מי שעדיין לא הלך וכתב דיסקו, גוגל וראה את הסרטון שהם העלו ליוטיוב, אני אספר את הקונספט. והוא לדעתי מגניב וחכם ממש. אז הם באו ואמרו, אוקיי, הדפדפן כסביבת עבודה, איך אנשים עובדים בה? איך כולם, כל מי שעובד דרך הדפדפן על משהו עובד, הוא עובד עם הרבה לשוניות. יש אצלי, ברגע זה, מול המסך שלי יש 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13 לשוניות פתוחות. שאני פתוח על אחת, אבל 13 מהן פתוחות. ו-13 מהן קשורות לפרק הזה, כי זה נושאים וכתבות ודברים ששמרתי לעצמי שאני רוצה שיהיו רלוונטיים עבור הדברים שאנחנו מדברים עליהם, ושאני לא אשכח, ושאני אוכל לעבור בין הדברים מהר וקל. ומסתבר שמה שאני עשיתי פה, כולם עושים ככה, לכולם יש מיליון דפדפנים, וככל שיש לכם יותר מסכים, יש לכם יותר דפדפנים, וכאילו, וכנראה שיש לכם עוד דפדפנים פתוחים במקביל, עם עוד דפים, אז הכל מלא במיליון דפים, כאילו, לקחנו את כל הניירת שהייתה על השולחן, והכנסנו את זה לקחת אחרי הדפדפן שלנו. באים דיסקו ואומרים, אחלה, זה כנראה לא ישתנה, אבל היום יש לנו יכולת שהיא קסומה, אבל היכולת הזאת קוראים Vibe Coding. וייב קודינג מאפשר לי לבוא ולדמיין משהו וליצור כמעט יש מאין. אז למה לא שאנחנו נייצר יש מין דפים פתוחים? בואו תאספו את כל הדפים שפתוחים, תשחקו ותעברו על האינטרנט, תעבור על כל הדפים לצורך העניין, בואו ניקח את הקלאסי שלנו מ-day one, מטייל תכנון, מתכנן טיול לחול. מטייל תכנון לחול. מתכנן טיול לחול, ואני עכשיו בתוך הטיול הזה, עד היום עבדתי על חיפוש טיסות, פעם אחת, מציאת מלונות, פעם שנייה, מציאה זה, פעם שלישית, כאילו כל דבר בעיתו, או לחילופין, באתי לאיזה סוכן AI, ואמרתי לו, תתכנן לי את כל הטיול לחול, והוא הוציא לי רק לוז, כלומר הוא לא, וגם זה לוקה בחסר. מה שהם באים ועושים, הם אומרים, לא, 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 באג'נטיק ווב, אתה אמור להצליח להפעיל דברים, וליצור דברים, הכל ממקום אחד ספציפי. אז הם לוקחים את כל הדפדפנים שפתחנו, והופכים אותם לאפליקציה, אד-הוק נקודתית אליך. דרך האפליקציה הזאת אתה לא רק תראה את הטיסות, אתה גם תוכל להזמין את הטיסות, כי האפליקציה מחוברת מאחור על האתר עצמו. אז אתה תוכל להזיז את הטיסה שלך מיום קדימה, יום אחור, וזה יתעדכן בהתאם, וכל המחירים בתוך האפליקציה.
מה שאומר זה שגוגל ראו את קומט, והם ראו את אטלס, וישבו אצלהם במשרד ואמרו, הם ילדים. הם
כן,
פשוט לא
ילדים, הם לא יודעים מה הם עושים.
הם פשוט לא הבינו את הקונספט.
נכון.
הם פשוט לא הבינו מה אנשים צריכים. ועוד פעם, צריך להבין, לגוגל יש את חרום, שזה ליטרלי הבקבון של האינטרנט.
כן.
אוקיי?
אז עכשיו אתה לוקח את חרום.
אם הם מחר משחררים חרום עם AI, וזהו, זה נגמר. כאילו, למה צריך את אטלס?
לא
צריך. מה היתרון שלו?
אין, לא יהיה לו שום יתרון.
מי זה קומט?
מי זה בדיוק?
אגב, היחידים חכמים שעשו את זה נכון, לדעתי, זה קלוד, שהם הוציאו extension, שאפשר להתקין בכל דפדפן שהוא חומימיום.
והוא כן. כן, אבל עוד פעם, גם קלוד היום, לדעתי, הולכים בקרוב שונות את השם שלהם לקלוד קוד, כאילו הם מאוד מכווני מטרה על ה... זה היה השם הרשמי של המוצר, קלוד קוד, זה המודל, כאילו. אבל זה כזה פשוט, היפותטית, כן? זה מסובך ברמות לבנות את זה, אבל ברעיון. וזה מה שאני באמת מדמיין שזה נשמע לי כל כך הגיוני, בסדר? בגלל זה גם יצליח, כי אם זה נשמע לך הגיוני, זה יצליח. אתה יודע, אני גולש גלים, ויש אמרה כזאת, כשאתה הולך לקנות גלשן חדש, אתה אומר, אתה כאילו, אומר עצמך, מה שנראה טוב בעין ומרגיש טוב ביד, כנראה יעבוד גם בים. זה קצת מרגיש לי על אותו, זה קצת מרגיש אותו הדבר על מה שאני רואה פה. זה נראה לי טוב בעין וזה מרגיש לי טוב ביד, זה כנראה יעבוד גם בעבודה, אם זה לא יהיה לשבר מאחור הטכנית. אבל היפותטית, אם אני לוקח את כל הדפים פתוחים על אותו נושא, לא משנה באיזה רמה זה מחובר, ועכשיו AI מסתכל על כל הדפים הפתוחים ומייצר לי מזה אפליקציה עובדת, כדי שלי יהיה דף אחד שמחובר לכל הדפים האלה מאחורה, ולכל ה-end point whatever שיש מאחורה, זה עושה לי את זה כל כך הגיוני, כל כך פשוט, כל כך ברור, באיזשהו מקום בוא, כולם הולכים להיכנס לגוגל, ליוטיוב ולכתוב דיסקו ולראות. מצד אחד הם שומרים עדיין על הוויז'ואל המוכר והאהוב, אני מגיע, אני מרגיש בבית, אני יודע מה אני עושה פה, זה לא מרגיש לי כמו מערכת שנחתה עליי ממאדים. מצד שני, היא לוקחת, מחזיקה לי את היד ומביאה אותי לכדי מצב שאני מפתח אפליקציה שהיא סופר נישתית עבור הדבר הספציפי הזה שאני רוצה לעשות עכשיו. ואתה יודע, רותם, זה פשוט מצד אחד מדהים, מצד שני צעקת השכמה מטורפת לכל מי שמשתמש באינטרנט כמנוע לידים, סלש מנוע מחירות, סלש מנוע שיווק, סלש מנוע whatsoever. רותם, אין שום סיכוי בעולם שאני הולך לחטט באתר האינטרנט. אין שום סיבה, אני מוצא בגדול זה האתר, אני יודע שפה אני עובד, אני יודע שפה הדאטה. נגמר, אני לא הולך לשחרר שם אפילו לא שנייה אחת. אם קודם עוד הייתי מסכם את זה מה-GPT, מבין מה אני רוצה לצוכן וחוזר לאתר כדי להכניס פרטים, אוקיי, כי אין ברירה, בסדר, או למלא את הטופס, או לעשות מה שלא צריך לעשות, הייתי עדיין חייב לחזור לאתר בשלב כזה או אחר, אם אני רוצה להתקדם איתו, זה מת, אין יותר. מקום אחד, דף אחד, שהוא כולו שלי, מעוצב ומתפתח מול העיניים שלי, רק עבור מה שאני רוצה, והוא עדיין יהיה מחובר לצורך העין להזמנה מוולט, כי עכשיו אנחנו כולנו יושבים וחושבים, אנחנו רוצים לאכול צהריים, אבל עכשיו כשכולם כאילו שלחו את כל מה שהם רוצים, יש לי דף אחד מרוכז של הזמנות לארוחות צהריים, שמאחור כבר יושב ומחובר ורואה את מה וולט עשו, ומג'נרט לי אפליקציה על בסיס התמונות והדאטה שוולט הביאו לו, ואני כבר לא נכנס לוולט. ומפה גם לא אכפת לי, כי יש מצב שהאיג'נט שלי יבוא ויגיד, שמה, את זה תזמין וולט, וזה תזמין מטנביס, ופה למטה, המסעדה למטה לא עובדים לא עם זה ולא עם זה, אבל גם יותר זמן זו להזמין מהם לבד, תן לי אישור ואני לבד יזמין לך מכל המסעדות את כל מה שכולם רוצים לאכול צהריים מתוך אפליקציה אחת.
תן לי להפתיע אותך מה אתה אוהב לאכול ביום שלישי.
כזה. אני אוהב לאכול ביום שלישי.
תן לי להפתיע לך. תן לי, אני אפתיע אותך.
אתה תפתיע אותי במה אני אוהב לאכול?
לא, אני רוצה שהוא יגיד לי. תן לי להפתיע אותך. אני אזמין. תאכפת לך. אני אזמין. בוא נעשה לך מסע קולינרי.
האמת שזה יכול להיות מגניב. Okay. תחשוב שכאילו קולט קצת אינפוטים מכולם במשך השבוע, שבועיים, חודש.
רמת חריפות אהובה.
כן, ואז מתחיל להמציא לכולם, עושה להם כזה, זה. אתה יודע, עליי נגיד זה יעבוד, אשתי נגיד לא תזרום עם זה, היא בוקית, היא רוצה לדעת הזה, אז זה משתנה.
בסוף אתה מגלה שזה דוכן שוארמה קטן באיזה חור בפתח תקווה ועושה מיליונים, כי הוא פשוט רשם את השם שלו באיזה מקום באינטרנט וכל הבוטים מקשיבים לו.
זה עולם שלם שצריכים להבין. רגע רותם, אני רוצה לתת שנייה לפני שאתה מסכם אותנו, אני רוצה שאנחנו ניתן פה איזושהי הצעה לסוף שנה. לכל המאזינים שלנו שהולכים okay. איתנו דרך.
כן.
כן. הולכים איתנו דרך כבר תקופה מאוד ארוכה, ושומעים פרקים שלך ושלי אוכלים את הראש במשך שעה ומשהו בכל פרק, כבר שבוע. אז רותם ואני החלטנו לפתוח את השערים דרך הספוטיפיי, ובמהלך כל שבוע הבא של סוף שנת 25, אנחנו הולכים לענות על כל שאלה שתגיע אלינו דרך הספוטיפיי. אתם חברים מוזמנים לשאול את כל השאלות שיש לכם, לבקש המלצות, לשאול על רעיונות, להעלות נושאים חשובים יותר או פחות, זה לא כל כך מעניין, כלומר אנחנו מציעים, פותחים את הדלת לכל מה שיושב על לבכם, אתם יכולים להזדהות בשם שלכם או בשם של מישהו אחר, אנחנו לעולם לא נדע, ואנחנו מתכוונים לענות לכם בתוך הספוטיפיי נקודתית לשאלה שלכם, אם זה יתאים רותם ואני נראה, יכול לפעמים רותם יענה, לפעמים אני יענה, תלוי בסוג כמה הדבר הזה מורכב ולאן זה הולך, וכל אחד עם הספשלטיז שלו.
תאתגרו אותנו אבל, בוא, שיאתגרו אותנו.
אבל זה המקום שלכם, כן, לאתגר, ואנחנו מתכוונים לענות לכל אחד ספציפית. אנחנו קוראים את מה שאתם כותבים.
והשאלות הטובות ביותר יגיעו לפרק הבא.
מה זאת אומרת לפרק הבא? פרק סוף שנה הולך להיבנות על כל השאלות והתשובות שלכם, חבר'ה.
אגב, אם יש פה אנשים שמסתכלים עלינו, זורמים עלינו בספוטיפיי או במקום באפליקציות אחרות, ואומרים, בוא נע, השניים האלה מדברים, מה הם עושים? כאילו מישהו עוד שומע אותם? אז אני רוצה להגיד לכם שבפרק הבא אנחנו הולכים להראות לכם את הראפ שלנו, שהוא בעצם, מי מאזין לנו? אוקיי, כמה אנשים מאזין? כמה תוספת רמז לא הגיונית בעליל הצטרפה לכמות מאזינים שיש לנו השנה, ונהנים מפרקים וידע וזמן איכותי איתנו בפקקים.
נכון.
אז אני רוצה להודות לכם.
ולך, רותם, אני רוצה להודות לך. אני מודה לך אישית הפעם. תודה לך, רותם.
תודה רבה. עומר הררי, הגבר החתיך ההורס. אני רוצה להודות גם לכם. תהיו טובים גם לאחרים.
יאללה ביי.
נתראה בשבוע הבא.
יאללה ביי. Check. Last quarter dropped a milli four on seats. Microsoft Copilot, yeah, that corporate heat. $30 a pop, 4,000 deep. Board approved in 11, they was half asleep. Called it transformation, digital and all that. They loved the buzzwords, gave me props and a pat on the back. No one asked what it do, including me. Just said 10 up productivity, that's the key. Graph goes up, graph goes right. I enable through the night. Don't matter if we use it or not. Months later, check the usage stats. 47 opened it, now picture that. 12 used it twice. One of them was me, summarizing email. Took longer than just reading. Hallucinations had me fixing after text. But I caught a pile of success in my deck. CFO asking about that ROI. Showed him a graph, made that
metric fly. AI enablement. Yeah, I made that up. Put it in the chart. Fill the investor cup. Senior dev asking why not claw the chat. I hit him with enterprise grade. Imagine that. He said, what's that mean? I said, compliance fact. He said, which compliance? I said, all the stacks. Scheduled him for career development talk. He stopped asking questions. Learn to walk the walk. Microsoft came through with that case study crew. Said we saved 40,000 hours. That ain't true. Multiplied employees by a number from my mind. They never verified. They never checked the grind. Now we on their website. CEO on LinkedIn Flex. 3,000 likes. He ain't never used it yet. Executive exemption. Strategic focus we claim. But I wrote that policy. This whole thing's a game. Licenses renewing. I'm requesting more. 5,000 new seats. Though we ain't used what's here before. But this time we'll drive adoption. Mandatory training course. 45-minute webinar. Nobody's watching the course. But completion gets tracked. That metrics in the DAS. Dashboards in the board deck. Promotions in my grasp. SVP by Q3. I'm telling you straight. Still don't know what Copilot do, but I know what it's for. Graph goes up. The graph goes right. I enable through the night. Don't matter if we use it or not. Long as that PowerPoint looking hot. Graph goes up. The graph goes right. Numbers fake, but the future's bright. Corporate ladder, yeah, I'm climbing high. On a stack of expensive AI. Investment means spending. Spending means commitment. Commitment means we serious about the future. Yeah. And the future is whatever I say it is. As long as that graph goes up and to the right. As long as that graph goes up and to the right. As long as that graph goes up.